לפי הבנתי, אנחנו בעמוד סמך ד' בפסקה ממז. מה אני יכול לעשות? טוב. יסוד החול לקודש. אנחנו עסוקים באיחוד הקודש, איחוד מדע הקודש והחול. לא מדובר כאן על האיחוד של הקודש והחול בתחום המעשי, אלא בתחום המדעי. יש, הרי למדנו שיש שני סוגי מדעים, יש מדע של חול ויש מדע של קודש. הביטוי מדע פה אין משמעותו מדע. מה קרה? סמך דלת. רגע, מה קורה פה? באיזה כרך אתם?
ג'
אתה בכרך ג', לכן זה בהגדרה זה לא יכול להתאים, נכון? נתנו לך, נתנו לי, אכלו לי, שתו לי, כן, גם מה זה שם? זה כרך, ואין פה עוד כרכים א', אז מה נעשה? מה יהיה? אני יודע. אתם עסוקים בצדדים טכניים של החיים שאני לא מבין בהם. טוב, בקיצור, אנחנו עסוקים בייחוד של המדע של הקודש ומדע החול, כשהמשמעות של המילה מדע אין הכוונה כאן למדע. כן, כלומר, כשכתוב כאן מדע, אין הכוונה למדע. כלומר, מה שבעברית מודרנית מכנים בשם מדע, כלומר, חקר הטבע, אין הכוונה לזה, אלא כאן לתורת ההכרה. יש תורת הכרה של חול, ויש תורת הכרה של קודש. רק שהביטוי הזה, תורת הכרה, לא היה בשימוש בזמנו של הרב קוק, לכן במקום זה הוא משתמש בביטוי מדע. בסדר? ולפי מה שלמדנו, הגישה, תורת ההכרה של החול, אם נגיד את זה בצורה פשטנית ביותר, זה ממטה למעלה, בעוד שהקודש הוא ממעלה למטה. בסדר? היה משהו קצת רחוק מהתחום שלנו, אבל נמצא, היה גוי אחד בשם ליאון טולסטוי. שמעתם עליו? ספר מלחמה ושלום, מכיר? טולסטוי. הגיע הזמן? ספר כזה? תלוי באיזה מהדורה. כן? אבל ספר די שמן, סך הכל. אז בספר מלחמה ושלום, הוא דן, בין היתר שם מדבר על מלחמות נפוליאון. והוא דן בשאלה כיצד להסביר את המלחמות האלה. אז הוא מתחיל, הוא אומר, הסבר ראשון הוא לומר שלואי ה-14 היה אדם עם הרבה מאוד גאווה ומאוד חזק. והוא קידם את הממלכה שלו באופן של עריצות, וזה גרם לכמה אנשים לכתוב נגד המשטר האבסולוטי, וזה מה שגרם שבבוא הזמן נהייתה המהפכה הצרפתית, ובעקבותיה בלגן עצום במדינה, ובעקבות כך עלייה לשלטון של דיקטטור, שכדי לחזק את שלטונו, כבש ארצות והגיע עד מוסקבה. עד כאן ההסבר הראשון. ברור? יש לציין, בהמשך להסבר הראשון, הוא הביא לשם 300,000 חיילים, אחר כך כולם מתו לו, באו 300,000 חיילים אחרים מרוסיה וכבשו את פריז. בסדר? זה הסיפור. אפשרות אחרת היא לספר את זה ככה. ריבונו של עולם רצה ש300,000 איש יעברו מכאן לשם, ו300,000 איש אחרים משם לכאן. ולכן הוא סיבב את כל המאורעות האלה שהביאו למהפכה הצרפתית ולעלייתו של נפוליאון. ושתי הסתכלויות שונות. למה אני מביא לכם את זה? אפילו גוי מבין את הדברים האלה, שיש מבט ממטה למעלה, יש מבט מעלה למטה. אפשר לקרוא לזה מדע הקודש לעומת מדע החול. מדע הקודש מתחיל מנקודת האחדות האלוהית הצופה על פני כל הדורות ועל פני כל היש, בעוד שמדע החול מתחיל מאנליזה. לוקח את הנתונים היותר ראשוניים, המוחשיים, ומתוך כך הוא בונה מה שנקרא תיאוריות. יש איחוד, נקודת איחוד בין מדע הקודש למדע החול. בזה עסקנו בשיעור הקודם, כשלמדנו את פרק ממבב, עם דברים נשגבים. עכשיו אנחנו עוברים לפרק ממזן, יסוד החול לקודש. כל העניינים המוסריים כולם, כפי מה שהם נראים בפשטותם, מה זה עניינים מוסריים כולם? שצריך לדאוג לחלש, ולא צריך להרע למי שלא יזיק לך, ושאך צריך לכבד, ועוד כל מיני דברים כאלה. זה עניינים מוסריים פשוטים. מה המקור שלהם? מן הטבע האנושי הבריא. זה לא מהתורה. האלוהים עשה את האדם ישר. אז האדם נולד עם איזשהו יושר פנימי. יחד עם זה, יש גם באדם אינסטינקטים חייתיים שפועלים דרך התת מודע, שבעצם מגלים לנו שהאדם הוא סוג של זאב. איך אומרים בלטינית? הומו הומיני לופוס, נכון? זאת אומרת שהאדם הוא לאדם זאב. אבל יחד עם זאת, שבני אדם מוכנים לטרוף אחד את השני, הם גם מוכנים להיות נחמדים אחד עם השני. וזה בא מהנקודה המוסרית שבנפש האדם. בסדר? אז מה הרב כאן, כל העניינים המוסריים כולם, כפי שהם נראים בפשטותם, כל מידות דרך ארץ. מה זה מידות דרך ארץ? בוקר טוב, גברת ויליבנסקי. או מועלם, לא משנה. כן? ומה שלום הפיצקלה, שמעתי שהוא השתעל בלילה. הוא לא מרגיש טוב. כן? זה נקרא מידות דרך ארץ. וכל טהרת החיים ואומץ ויושר שלהם. שאדם רוצה להיות עצמאי מבחינה כלכלית, מבחינה פסיכולוגית. וכל פשטה של תורה, כן? הצד של התורה שהוא פשוט, שמתאחד עם הדרך ארץ. נראים הם דרך ההסתכלות הסודית באופן יותר בהיר ומצוחצח בין ארוך, באופן יותר יסודי ומקורי. כלומר, הרבה מאוד עניינים שבעיניים פשוטות נראים כפשוטים, כאשר אתה מגיע אל הממד הסודי שלהם, אז אתה לומד מזה את דרכי הנהגת הבורא בעולמו. אבל הסוד, הקבלה למשל, אבל הרבה, אם אני אמרתי הקבלה למשל, האם זה לא עונה על השאלה שלך? אם אמרתי, הוספתי את המילה למשל, נכון? לכן לא היה מקום בשאלה. אבל הרבה תלויה בהירות הגילוי הרזי באותו הבירור ודאיות, האומץ ורוח החיים שכבר רחש לו האדם המשיג בפשטותם של הדברים, בחושי בשר ובלימוד מסודר, ברעות החבורה ובהשתתפות החיים, וברגש בריא של אנושיות, ונטייה עיקרית בריאה, טהורה ועדינה אליה. כלומר, שמה יאמר אדם? מאחר וכל העניינים כשהם מושקפים דרך העיניים של הסוד, הם נראים בצורה יותר בהירה וצלולה ויותר עמוקה, אז מה לי לעבור דרך הממד הפשוט של הדרך ארץ? זוהי טעות, כי אינך יכול להגיע אל אותה הסתכלות מעמיקה אלא אם כן רכשת לך קודם כל דרך ארץ, לפי העיקרון של דרך ארץ קדמה לתורה. יש מי שיאמר כך, מאחר ודרך ארץ קדמה לתורה, עכשיו יש תורה, לא צריך דרך ארץ. כמעשה שקרה באחת החתונות שבה השתתפו תלמידי מכון מאיר. והיה שם מזנון. למזנון יש תור. אחד מהתלמידים שרק הגיע למכון, לפני זמן קצר, נדחף באמצע התור. וישאל אותו, הלא התור מתחיל שם. ויען ויאמר לי, זה לא כתוב בגמרא. אז יש פה איזה בעיה. כלומר, יש איזו השחתה של הנפש, בגלל שהאדם ניגש אל יסוד הקודש ללא ההכנה של דרך ארץ. זה מה שכאן הרב אומר, הקודש השמימי מתברך לפי הערך של היסוד התחתיתי של החול שהוא מתייחס אליו בטהרו. לכן צריכה להיות הכנה, איזו מין מכינה של החול הטהור לפני שניגשים אל הקודש. כן. נכון. זה משנה. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כלומר, מה מעבירים ממנו? את העול של המלכות ואת העול של הדרך ארץ. אבל הוא לא פטור ממלכות ודרך ארץ. מובן? בסדר. העול, הכוונה היא התעסקות מתמדת. מה זה דרך ארץ? פרנסה, למשל. אדם מתפרנס, זה דרך ארץ, לא? טוב תורה, עם דרך ארץ. השאלה האם זה צריך למלא את כל ישותו, או שהוא מצליח לצאת מזה בקלות. הוא עוסק מעט בדרך ארץ, אין לו עול בזה. למשל היה בבגדד, הרבי יוסף חיים, בעל הבן ישחי, עליו השלום. היה עובד שעה ביום. מזה היה מתפרנס. הוא לא ביקש שאנשים יפרנסו אותו. היה לו מחסן שבו הוא היה מוכר את החומר הנקרא ניל, צבע כחול, אינדיגו בלעז. היה פותח את המחסן, שעה, אנשים היו באים, קונים, הוא היה מוכר, קונה. סוגר את המחסן, חוזר ללמוד תורה. כן? כלומר, העבירו ממנו, כיוון שקיבל על עצמו עול תורה, מן השמיים העבירו ממנו עול דרך ארץ. זה לא שהוא פטור מדרך ארץ.
זה דבר שקורה מאליו, זה לא שזה
משהו... מעבירים, מעבירים זה השגחה. כן. היה עוד יהודי אחד מפורסם, רבי ישראל מאיר הכהן, מרדין. זה שכתב את הספר משנה ברורה, וגם ספר חפץ חיים. לכן היו מכנים אותו החפץ חיים. והייתה לו מקולת. הייתה לו מקולת. והיו קונים אצלו. לפעמים הוא היה אומר, תשמע, המוצר הזה, שמה מוכרים אותו יותר זו. וכאשר היה לו מספיק כסף כדי לחיות, היה סוגר את החנות. כשהיה צריך עוד, היה פותח את החנות. כלומר, אין לו עול. בסדר. אומנות. הוא אומן, נו אז מה? נו אז מה? יש אדם שאומנותו תורה, ויש אדם שאומנותו אומנות. תלוי, מי אתה? אבל מה שאני אומר? אהו, שואלים אותך שאלה. הבנת מה שאני אומר?
כן, אבל יש פה עוד עניין, שההתעסקות של האומנות היא כן מתחברת
לתורה. האם הבנת מה אני אמרתי? אתה יכול להסביר לי מה אני אמרתי? שמה?
שאדם שמתעסק בתורה,
לא, זה לא מה שאני אמרתי. זה סימן שלא הבנת מה שאני אמרתי. אני אמרתי, יש שני סוגי אומנים. לא אמרתי שיש אומן או לומד תורה. אמרתי שיש אומן. יש אומן שאומנותו היא תורה, ויש אדם שאומנותו אומנות. האם הבנת מה שאמרתי? יכול להיות, בטוח או לא? טוב, האם תוכל להסביר מה אני אמרתי? סליחה שאני לוחץ עליך.
יש אדם שההתעסקות שלו היא תורה, ויש אדם שההתעסקות שלו...
ההתעסקות שלו במה?
בכל דבר.
באומנות, למשל. באומנות. יפה, יפה, אז הבנת אותי. כלומר, יש שני סוגי אומנים. יש אומן שאוהב אומנות, ואפשר גם להגיע למצב של האומנות לשם האומנות, שזה סוג של עבודה זרה. ויש מי שהאומנות שלו ממלאת אצלו את הפונקציה שאחרים מגיעים אליה דרך התורה. זה יחידי סגולה. למשל, בצלאל. בין בצלאל, בן אורי, בן חור למטה יהודה, היה אומן. האומנות שלו הייתה כל כולה קודש. יש ערך כזה. אז זה צריך... מה? ששירת קודש, אבל זה דרגה מסוימת בהכרה של האדם. כן, היה אדם בשם רמברנט, שמעתם עליו? כן. והרב קוק אמר עליו שהוא קלט את אור הגנוז.
מה זה גנוז?
יש אור שהיה בבריאת העולם ושנעלם. האור הזה הוא האור הגנוז, ששמו אותו בגניזה. גניזה זה מקום שבו שמים דברים ישנים, שלא רוצים להשתמש בהם. כן? אז זה נקרא גניזה.
למה הוא ולא?
מה?
למה הוא ולא דלי למשל?
ולא?
ולא דלי למשל.
דלי? תראה, יש לפעמים שאדם זקוק לטיפול פסיכיאטרי, אז עוזרים לו. כן? אין בעיה. כן? אבל יש שמה... הייתי אומר ככה, אצל דלי יש תפיסה של עומקים רציניים מאוד של החיים, אבל הקשר שלהם עם הקודש נראה לי רחוק מאוד. נכון, אין שום ספק. אני לא אמרתי, אבל זה לא בגלל שהוא גאון בסוריאליזם, שזה עושה אותו עובד השם, לא נראה לי. אני לא אמרתי שתמיד נמצא אור הגנוז ברמברנט. בסדר? אבל אם אתה רוצה, אנחנו נוכל לקיים דיון רחב מסביב לאומנות. אבל אנחנו כעת עסוקים בדבר הרבה יותר פשוט, יסוד החול לקודש. דבר פשוט ופרוזאי. אתה רוצה להיפגש עם הקודש, יש צורך בעוצמה של החול, של החול הפשוט, דרך ארץ. ומתוך כך, הקודש מאיר בצורה בריאה. כן. הקודש השמימי, אז דיברנו על זה, כן? מתברך לפי הערך של היסוד התחתיתי של החול, שהוא מתייחס אליו בטהרו. כן.
זה לא, החול לא נמצא, הדרך הערך הזה, לא נמצא מתוך הדימות, ככל שאתה לומד יותר, יכול להתעדן יותר.
אני חוזר על שאלתך. אני יכול? אתה שואל, האם הדרך ארץ הזאת איננה built in, איננה מובנית בתוך הקודש, בתוך הלימוד, שככל שאדם לומד יותר הוא מתעדן יותר? עד כאן דברי קודשך. תשובה. אתה רוצה תשובה? תשובה. לא. יותר מזה. אם אדם לא רכש, מה? כן, זאת אומרת, יותר מזה. אדם יכול לעסוק בתורה בלי להיות מוסרי, בלי מידה בסיסית של דרך ארץ, ואז התורה הורסת אותו. במקום לבנות אותו, לקדם אותו, היא הורסת אותו. זה גמרא מפורשת במסכת קידושין. זכה נעשית לו התורה, שם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. חבל שלמד תורה. כלומר, אמרו רבותינו, אין מים אלא תורה. אם כן, התורה דומה למים. אם אתה לוקח קצת מים ושם על גבי זרע, מה יוצא? איזה צמח יצא? הצמח לפי הגרעין, לא לפי המים. כלומר, אם זה עשב רע, יצא צמח רע. אם העשב טוב, יצא עשב טוב. ברור? לכן אדם שלא עסק בתיקון המידות ובמוסר בסיסי, לפני שעסק בתורה, התורה מקלקלת אותו יותר. פשוט. אני אביא לך דוגמה. אם יש אדם שמאוד אוהב לדבר לשון הרע, זה כיף כזה. כן? אתה יושב, בתנאים נוחים, עם החברים, ומדבר. על מי? על פלוני, על אלמוני, וזה, הוא עשה רק כזה, עשה כזה, כזה, כזה. כן? אתה הרי, אם הלשון שלך יכול להרוג אלפי אנשים, בכיף. מעניין, לא? עכשיו, יום אחד, אותו אדם, שהוא גם אדם דתי, לומד שולחן ארוך, והוא מגלה שאסור לדבר לשון הרע. וואו, מה עושים? טוב, הוא לא רוצה לעבור על ההלכה, ההלכה אומרת שאסור לדבר לשון הרע, אז הוא... אבל מה זה, הוא אוכל את עצמו כל הזמן, כל פעם הוא רוצה להוציא מילה מהפה, הוא אכול מבפנים. יום אחד, הוא מביא לו ספר חפץ חיים, של רבי חיים, של החפץ חיים, של רבי ישראל מאיר הכהן מרדו. הוא אומר, הלכות לשון הרע. בהתחלה הוא רואה את הספר, נעשה לו שחור בעיניים. טוב, אבל הוא מתחיל לדפדף. עוד דף, ועוד דף. ואז הוא מגלה, וואו, יש מצבים שמותר לדבר לשון הרע. לא רק זה, יש אפילו מצבים שמצווה לדבר לשון הרע. ואז הוא הופך להיות המומחה העולמי להיתרים לדבר לשון הרע. ואז הוא מבלה את ימיו בלשון הרע המותר. מה זה יעשה לו? היו. זה ישחית את הנפש שלו. דווקא בגלל שלא קדמה אצלו ההכרה המוסרית של כמה זה רע ומגונה לדבר לשון הרע. נו, נכון. אז אתה אומר שאם אני מחנך ילדים מיסודם בתורה, הם יהיו מוסריים. התשובה היא שזה לא נכון. שמת לב שבמשך 13 שנה לגברים ו-12 שנה לבנות, התורה פטרה את האדם מקיום מצוות. 13 שנה, לא בזבוז. מה עושים ב-13 שנה האלה? מכינים אותם רק לאחרי. אז אתה אומר שכל הגיל, כל השנים שלפני הבר מצווה, זה רק כדי להכין את השנים שאחרי הבר מצווה.
חינוך של ילד נותן מהיום הראשון?
מה זה חינוך? למצוות אתה רוצה לומר. אולי יש חינוך למשהו אחר. אולי יש חינוך למשהו אחר.
לדרך
ארץ. מחנכים אותו למידות טובות. זה לגבי הלימוד, אבל חוץ מזה, מחנכים אותו למידות טובות. Okay. האם המוסר הטבעי הוא אכן, יש פה כמה שאלות. כן. Okay. האם המוסר הטבעי הוא אכן מובנה באדם ולא נרכש? שמעתי בזמנו על בני אדם שנשכחו וגדלו בג'ונגל והתנהגו כחיה לכל דבריה. נכון? אני לא אמרתי שהמוסר הטבעי מובנה. הוא נרכש, אבל מי רוכש אותו? מי מעביר את הערכים המוסריים? החברה, לא התורה. בואו, הלאה. לפי דברי הרב, מובן שהמוסר האנושי יכול לעמוד כערך בפני עצמו ללא הגדרת התורה. לכאורה, הדבר מעט בעייתי, שהרי המושג של מוסר הוא מאוד סובייקטיבי, ומה שמוסרי לזה, לזה אינו מוסרי בעליל. עיין ערך, כיבוש וכדומה. לא נכון. עקרונות המוסר מוסכמים על כולם. כולם מסכימים. פחות או יותר. אלה הם מושגים אוניברסליים. כל הוויכוחים הם על המימוש של המוסר. פשוט מאוד. למשל, עיין ערך, כיבוש. כולם מסכימים שזה לא יפה לכבוש אדמה שאינה שלך. עכשיו כל השאלה היא, של מי האדמה הזאת? זאת אומרת, העיקרון המוסרי מקובל על כולם. השאלה הוא, מהו המימוש שלו במקרה הספציפי הזה? אז כך שזה לא סובייקטיבי, המוסר הוא אובייקטיבי. יש הגדרה אובייקטיבית של המוסר. מי קבע את ההגדרות של המוסר? הניסיון האנושי המצטבר במשך אלפי שנים, הוא שקבע. לא אמרתי שלא השתנה, ודאי שהתפתח. ישנן חברות קניבליות. ישנן חברות ללא כיבוד אביהם. ישנן חברות של שפיכות דמים. יש. אבל שאמר, האינטואיציה האנושית לדורותיה רואה את ההתפתחות ואת ההדרגה של ההתפתחות המוסרית. יש דבר כזה. כן? זאת אומרת,
יש התחלה של מוסר?
נכון. קוראים לזה זאבים. למשל, אם תיקח אפרוח בצבע שחור, ותשים אותו בין 100 אפרוחים בצבע צהוב, מה יקרה? מה יקרה? לא, אני רוצה את התשובה שלך. יפה, תודה. בסדר. אל תסמוך על אחרים, תסמוך על עצמך. זאת אומרת, אתה אומר, הם יארגו אותו. אז איפה המוסר פה? יש קודם כל טבע. הטבע דוחה את החריג.
אבל יש הרבה חריג טובות שמתנהגות אחרת בטבע. איך הדוגמה בין החברים לבין עוברים, שיש שוני גדול מאוד ביניהם.
נכון.
אם אתה לוקח גור של עוגר ומוגע בו, שם אותו מחוץ לשטח של המחילה
שלהם, האם אתה תוכל את הגור שלהם? נכון. לעומת זאת, אם אתה תיקח את אותו גור, תיגע ותשים אותו בשטח של נקבה, שבעכבר, תיקח אותו לקן של המחילה שלהם. נכון. כלומר, מה זה אומר? שכל הדברים האלה הם נתונים טבעיים, אינסטינקטיביים, אינם קשורים להחלטה רצונית. זה כמו שאמרנו, זה לא מוסר, זה טבע. הלאה. בוקר טוב לרב. האם העושר הגשמי מוסיף לקודש? האם העושר הוא דבר חיובי? התשובה היא, כן. ברור. יש אמנם במוסר הנוצרי, בעיקר הקתולי, הנחת יסוד שהעשירות היא דבר רע. כן? כן? הממון.
נכון, זה כמו כללה.
כן, זה כללה. כן, אבל זה מחשבה נוצרית שיש לה יחס פסימי אל העולם הזה. אבל כשאתה רואה בתורה, איפה הברכה? כשהקדוש ברוך הוא מבטיח ברכה, הוא ברך פני בטנך, ופרי אדמתך, שגר על אפיך, ואשתרות צונך, וכסף וזהב ירבה לה. ואנחנו רואים שהתורה, אדרבה, רואה בעושר, ברכת שמיים. יש אפילו ביטוי שאומרים אותו כל יום. יברכך השם וישמרך. מפרש רש"י, מה זה יברכך? ירבו נכסיך וישמרך מן הגנבים. כן. זה בשביל זה, הכהנים עולים לדוכן, משהו כזה, אווירה, מיסי זה, שיהיה לך הרבה כסף. לא, זה מעניין. זה מה שנקרא יסוד החול לקודש. לא, לכן אמרתי, אתה צודק. לכן אני ציינתי שזה בעיקר אצל הקתולים, הקלקול הזה. אצל הפרוטסטנטים הם קצת שונים.
כן.
כן, כן, ברור, ברור. לא, זה ההשפעה של היהדות, דווקא במקרה. טוב.
אנחנו רואים את גדולי ישראל שתמיד נתנו את זה
בפעם החיים. נכון. כמו רבי יהודה הנשיא, אתה אומר. שרבי יהודה הנשיא, היו, השומר הסוסים שלו, היה יותר עשיר משבור מלך פרס.
הוא יצא מהכלל שמיד על הקל,
הרב קוק. אז אתה אומר, רבי מירוז'ין. כן? הרבי מירוז'ין, שהיה לו ארמון. כן? וגם פרסות סוסיו היו מחוברות במסמרי כסף.
מספרים אבל שהוא נפגע, הוא פעם פגע.
כן, כן.
הוא אמר לו, אני לא צריך להיכנס לבוץ.
ברור.
אז אני לא נכנס לבוץ כתחילה, אתה...
נכון, בסדר, זה ידוע. דברים האלה ידועים. כן. מה?
אז אם אמרת שהמוסר של התורה היא לנטר אותנו לבטא את המוסר בצורה נכונה, כמו שאמרת
שכל השאלה של... לא, 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 לא. אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו. אתה אומר, אם אמרנו שהמוסר בא מן החברה, אז שמא תפקיד התורה לנווט את המוסר בכיוון הנכון. זאת שאלתך. תשובה היא לא. לא בשביל זה ניתנה התורה. שהרי, התורה מצפה מכל אדם בעולם, מכל הגויים להיות מוסריים, למרות שהגויים לא קיבלו תורה. נכון? מכאן, שלפי המסורת של היהדות, אין קשר עצמותי בין מוסר לתורה. לפי זה, אגב, יש אנשים שאומרים, אני נהייתי חילוני כאשר ראיתי שיש חילונים מוסריים. כן? כי הוא גילה פתאום שהמוסר לא נובע מהתורה. זה בא מהגדרה מוטעת, שהוא חשב שהתורה היא המקור של המוסר. כן? אז בשביל מה ניתנה התורה? אתה מבין את השאלה שלי?
כן.
התשובה היא, התורה ניתנה כדי לתת לנו קדושה. והתנאי של הקדושה זה קודם כל להיות מוסרי. אם אתה לא קודם כל מוסרי, לך תחפש את החברים שלך, אין קדושה. אבל הקדושה איננה זהה למוסר. בסדר?
אבל התורה גם
נותנת הדרכות
מוסריות.
לא. התורה מקדשת הנהגות מוסריות. כלומר, היא מוסיפה להם ממד של קודש. לא, לא. התורה, אם כבר יש לי מוסר, כאשר אני נפגש עם הקדושה, המוסר מתחזק. אתה צודק. כלומר, מכוח התורה, יש למוסר שלי עוצמה גדולה מחודשת. כמו שאמר בהתחלה, שדרך המבט של הסוד, גם מידות דרך ארץ מתעלות. אבל זה לא מטרת התורה. המטרה של התורה היא הקדושה. אחרי שיש בסיס, אם יש בסיס, אז התורה מגדלת אותו. כן, נכון, חכמים כתבו ספרי מוסר וגם כתבו ספרי רפואה. נכון. נכון. כן, בבקשה. אגב, לא הסברנו בכלל מה זה קדושה, נכון? אבל זה משהו אחר. מה אתה אומר? היחס של... איך עושים כסף? אפשר כי אבל לעבור קורס, כן?
כי הרי השאלה שאמרת זה לא במקום אמיתי, כי הכסף זה שיח חומריות. עכשיו, איך אני מתייחס
את זה? הכסף זה לא שיח חומריות, יש דברים יותר חומריים מכסף. כן? אז זה חומרי, כן, נכון. נו, אז מה?
אם אני מרבה בזה, אז אני יכול לשאול אותו, אז מה קריאת הכיוון שאני
צריך לתחת אותו? השאלה היא האם זה מתוך הקודש או לא מתוך הקודש, מתוך מטרת קודש או לא מטרת קודש. זה מה שקובע. כן, בבקשה.
כסף רובנו הגדול יותר שזה קודש קודשים, אבל זה לא קודש קודשים בעיני התורה. כסף זה אמצעי, זה חמצן כמו אוויר, וזה אולי יסוד של העולם המערבי, אולי.
דבריך מתוקים מדבש. טוב, נמשיך. מה אתה רוצה? מה?
אז אדם לפני שהוא בעצם מספיק כמו להגיד תורה, הוא צריך קודם ללמוד שמונה פרקים, הרמב"ם קודם צריך לתת.
בוודאי. נכון? טוב.
מה זה קדושה?
קדושה זה יחס בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. כן, בבקשה. אפשר להגיד שלושה דברים. או מה שאמרת, או שאם אין דרך ארץ, שאם אין תורה, אין דרך ארץ של תורה. שזה דרך ארץ מסוג חדש. או אפשר להגיד, כמו שעולה שמה מפשט כל המשנה, שאם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח, שהאחד הוא אמצעי והשני מטרה. זאת אומרת, אם אין קמח כאמצעי, אין תורה, כי אם לא אכלת, איך תלמד? אבל אם אין תורה, אין קמח, בשביל מה זה טוב לאכול, אם אין לי מטרה? כן, כן בבקשה. אגב, פעם אחת, אישה אחת הגיעה למכון מאיר, והיא אמרה לי, תגיד לי, למה הבן שלי... לומד כאן במכון במקום להתחיל את לימודי ההנדסה שלו בטכניון. אמרתי לה, כי פה הוא לומד את מה שייתן משמעות ללימודים שלו בטכניון. היא אמרה לי, תגיד, אבל עם מה שאתם לומדים פה אפשר לאכול ולשתות? אמרתי לה, למה את רוצה לאכול ולשתות? אז היא אמרה, כי בלי זה מתים. אמרתי לה, למה את רוצה לחיות? אז היא נבהלה. אמרה, זה מפחיד מה שאתה אומר. האם לזה קוראים מיסטיקה? כן. טוב, בבקשה. כלומר, לא רק... מתוק מדבש, גם ונופת סופים. עכשיו, הרב אומר, הרי יש פה שתי שאלות. הרב אמר, שהמוסר התפתח מהניסיון ההיסטורי. לפי זה יוצא שהמוסר אינו ערך של עצמו, אלא תוצר של תועלתנות החברה. לדוגמה, איסור לא תרצח, התפתחותו לא הייתה משום תיעוב הרצח עצמו, אלא משום אי כדאיותו לחברה. נכון? ככה זה התחיל. עד שזה הפך לערך. כלומר, המוסר יש לו בסיס בטבע, בכדאיות החברתית, ומתוך כך הוא התעדן והפך לערכים. הרב אומר שכסף הוא לא שיח חומריות. מהו אם כן שיח חומריות? החושים, מה זאת אומרת? הרי כסף זה דבר מופשט. אתה לוקח חתיכת נייר ואתה אומר זה שווה 100 דולר. זה חתיכת נייר. אם כן, זה לא שיח חומריות, יש פה משהו מופשט. הערך של הכסף הוא כפי מידת הכוסף שלך אליו, כמה שאתה נחשף אליו. אם כן, זה לא הגדרה אובייקטיבית. לעומת זה, החושים זה דבר שאפשר להרגיש. זה יותר חומרי. פשוט מאוד. כן, בבקשה, אדוני.
הרב אמר שהקדושה זה הקשר בין הבורא לנברא?
הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא.
הקשר הבלתי אמצעי
בין הבורא לנברא. מה המילה לא ברורה? קשר? בלתי? אמצעי?
אני לא יודע מה זה. בלתי אמצעי?
מה פירוש נברא? בוא נתחיל מהמילה שאתה מבין. מה זה נברא?
מה שאני רואה, מה שאני חש.
לא, זה מה שקיים. זה לא הגדרה של נברא. כי יש מי שאומר שהדבר הזה קיים ולא נברא. אז תגיד לי מה זה נברא. אני שאלתי אותך, לא, אני שאלתי אותך, אתה אמרת שהמילה נברא ברורה, אז אני שואל אותך, מה פירוש המילה נברא?
בהנחה ואני יודע, אז אני לא יודע גם כן
מי זה. אז בוא נתחיל. אתה אומר כך, אתה רוצה להבין את המשפט המוזר שלי, שקדושה היא הקשר הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא. אז אתה אמרת שאתה לא יודע מה זה קשר, מה זה בלתי אמצעי, מה זה בורא ומה זה נברא, ולכן קשה לך להבין מה שאני אמרתי. תשובה. בורא זה מי שנותן מציאות לזולתו. הנקודה הזאת ברורה? נברא זה מי שמקבל מציאות מזולתו. כלומר, במקום בורא ונברא, תגיד נותן ומקבל. יותר ברור? קשר, האמת היא שאני אמרתי יחס, אבל מישהו החליט להגיד את המילה קשר. כלומר, הייתי אומר מפגש. אני נפגש עם הבורא. איך אני נפגש? יש שתי אפשרויות, או דרך מסכים, אמצעים, או בלי מסכים, בלי אמצעים. כאשר אני דרך מסכים, מנטליים או טבעיים, אני במצב של חול. כאשר אני מסיר את המסכים ויש לי מפגש מיידי, נקרא בלתי אמצעי, אני בקודש. מובן.
יש מצבים שאני בורא, ויש מצבים שאני נברא.
לפעמים אתה בורא כשאתה מביא ילדים לעולם. למשל, אתה שותף למעשה של הבריאה, כן. כן, אתה מייצר כוס, אז אתה שותף למעשה בראשית. אבל ראי, אז אתה עכשיו דן בשאלה חשובה מאוד. מה ההגדרה של נברא, מה ההגדרה של בורא? אבל כל זה, כן, אבל אנחנו עסוקים רק בקדושה, שזה היחס הבלתי אמצעי ביניהם.
אז אותו יחס בלתי אמצעי ביניהם, נעלם, אם אני גם בורא וגם נברא.
לא, זה כבר, יפה. אתה אומר, אתה אומר שאם אני מפסיק להיות המקבל ואני הופך להיות הנותן, יש בזה מרידה.
או ייחוד.
ייחוד? איך? אני הופך להיות אלוהים. כן או לא? זה מה שאמרת?
יכול להיות.
לא, אני רוצה לדעת מה אתה אמרת. אל תגיד לי יכול להיות. אני רוצה לדעת מה אתה אומר.
אני הופך להיות אלוהים. אני אומר שיכול להיות במקום מרידה.
כן.
נותן מול מקבל.
זאת אומרת, הוא הבורא. כן, זה מה שאתה שואל.
היות ואנחנו אומרים שהכל הוא הבורא, אין זו,
והכל יבוא. הבנתי, הבנתי. כן, היהדות לעומת זה חושבת שהבריאה היא לא הבורא. כלומר, אלוהים הוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו. אם אין העולם מקומו, משמע שהקדוש ברוך הוא לא פה. בניגוד לאמירה העממית שאלוהים נמצא בכל מקום, היהדות סבורה שאלוהים לא נמצא בכל מקום, והראיה שאני קיים. זאת אומרת, יש לי קיום, ובתור בעל קיום כזה, יכולות להיות כמה שאיפות. יכולה להיות שאיפה להחליף את אלוהים. יש שאיפה כזה. כן? של בעלי גאווה. אתה איתי? כן.
אני
כן. יש שאיפה אחרת שהיא להתאחד בתוך אלוהים, זה שאיפה מיסטית שהיא זהה עם המוות. זה רצון למות. בסדר? ויש מה שהתורה אומרת, ובחרת בחיים, שזה פנים אל פנים, כמו אוהבים. אם האוהבים רוצים להיות אותו אחד, הם רוצים למות. אם הם רוצים לאהוב, הם אחד מול השני, אבל בלי מסך ביניהם. הבנת? ביו. אוקיי, בסדר. מה? בבקשה. מה, מה? בבקשה. כן, מה? דרך ארץ פשוטה. למשל, אני מבין שלדבר דברים רעים על החבר שלי זה ממש לא יפה. לא צריך בשביל זה תורה. כן. לשון הרע זה דבר מגונה מצד עצמו. כן? הוא לא עשה לי שום דבר רע, למה שאני אדבר נגדו? לא, למה? בסדר? עכשיו, יש גם הלכות לשון הרע. ברגע שיש הלכות ללשון הרע, אז ההדנגה המוסרית הופכת להיות כלי של מפגש עם רצון הבורא. ואז יש דבקות. מה זה קשור לאינטרס? זה אידאל קדושה, זה לא אינטרס. כן. מקבל מצווה או שכר? למה אתה שכר, משהו אחר. אז הוא עושה קודש שלא לשם שמיים. נכון, זה מעשה דבר רע. בוודאי, בוודאי, זה מה שנקרא לשם שמיים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, יש דבר כזה. כן, בבקשה.
אני שמתי לב שבסידור אחרי ברכות הבוקר, יש איזה משפט קטן, שאני מקבל עליי את מצוות לרוב.
ואהבת לרעך כמוך.
אז זה היסוד המוסרי.
שהפך למצווה.
כן,
כן, בוודאי. כן. פירושה המקובל של המילה קדוש הוא פרוש. כיצד אפשר לתווך את זה עם הגדרת הרב למושג קדושה? אריה, לא למחוק את שאלה 7 כי דילגתי עליה, אבל בסדר. אז אם כן, שאלה 8. אתה אומר שהפירוש המקובל של המילה קדוש הוא פרוש. לצערי הרב, אני מוכרח לחלוק על האמירה הזאת. זה פשוט לא נכון. אין לזה שום מקור שקדוש זה פרוש. להפך. לא, נדבר על היהדות. אני אומר, יש הוכחה שזה לא נכון מדברי רש"י עצמו. רש"י בפירושו לפרשת קדושים. קדושים תהיו, אומר רש"י, פירושים תהיו מן העריות, שבכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. מה אומר רש"י? שהפרישות מביאה אל הקדושה, לא שהיא הקדושה. בסדר?
אז למה בן אדם הולך למי ולבד?
זה קשור. רגע. לא לבלבל לי איתה. אני אדם, קשה לי לקלוט הרבה דברים ביחד. אני אדם פשוט. בעניין המוסר, יצא לי לפגוש לפעמים גויים הרבה יותר מוסריים ועדינים מאנשים יהודים שאני מכירה. איך זה מסתדר עם סגולת ישראל? האם אין באנשים אלו קדושה בעקבות חוסר המוסר? לא הבנתי את המשך השאלה, כנראה יש בעיה בניסוח. אבל סגולת ישראל איננה להיות מוסרי. סגולת ישראל היא משהו אחר. הסגולה הישראלית זה הכישרון למסור את דבר השם, מה שנקרא נבואה. זה מומחיות שלנו. אנחנו יודעים כעם ישראל למסור את דבר השם בעולם. ומאומות העולם אנחנו מצפים להנהגה מוסרית. זה שני דברים שונים. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך בלימוד הספר הקדוש, אורות הקודש. פרק ממחת, יסוד מדע הקודש והחול. שימו לב, הפרק הקודם, שלפני הקודם, מדע הקודש והחול. הפרק השני, יסוד החול לקודש. עכשיו יש סינתזה, יסוד מדע הקודש והחול. ביחד. כל לימוד, כל התרוממות רוחנית, צריכים להיות בנויים על היסוד של ההרגשה הטבעית וההשכלה הטבעית. וההשכלה הטבעית עצמה, עם כל ההרגשות הטבעיות במידה הטובה של מעמדם, מוכחות הן להיות בראשיתה נשתלות על יסוד קודש הקודשים, שהוא נושא בתוכו את הנושא של הקודש ואת הנושא של החול, את החומר ואת הצורה, בצורה עליונה אידיאלית באחדות מעולה. פרק ממתת. כוח ההשכלה, אריאם. למה אתם צוחקים? אז זה לא ברור, טוב, אני אסביר. מצאנו כאן, יש פה מערכת יחסים בין שלושה מושגים. חול, קודש וקודש קודשים. נכון? מה זה קודש קודשים? אפשר לומר שקודש קודשים זה מה שקדוש מאוד. אז זה לא נכון. בגלל שקדוש מאוד זה קדוש. קודש קודשים זה נקודת האחדות בין הקודש והחול. במקום שבו הקודש והחול מאוחדים, שם הוא קודש הקודשים. למשל, יש שיר השירים, שיר אהבה, רומנטי, שיר נפלא, וכל כולו קודש, אבל זה כל כולו חול. רומנטיקה, קודש, זה קודש קודשים. מובן? בשיעור על אורות, דיברנו על זה, כן? הגדרה של קודש קודשים. אז פה אני חזרתי על זה. רגע, מה?
אולי שתהיה מה שהרב אמר קודם, אולי שמצד אחד, נגיד, בבית המקדש, כל בית המקדש קדוש, אבל יש את קודש הקודשים, ששם מצד אחד יכול, או שאתה יכול למות, או שאתה יכול להיות נשיא הקדושה. זאת אומרת, זה לא באמצע. זאת אומרת, או שאתה נופל לגמרי, או שאתה, או שזה יכול לגמרי, או שזה קודש לגמרי.
במקדש יש קודש הקודשים, מקום האחדות בין הקודש ובין החול, שהוא גם האחדות המקורית. כלומר, אני אסביר ככה. יש אצל הגויים מה שנקרא סינתזה דיאלקטית. אתם שמעת את המושג הזה. סינתזה דיאלקטית. אומרים, יש כל דבר, יש תזה שמזמינה אנטיתזה, ובין התזה לאנטיתזה נעשה את סינתזה. אז הסינתזה זה מוצר, זה תוצאה. אבל יש ביהדות כיוון הפוך. יש משולש הפוך. יש אחדות מקורית, והיא מתפצלת לתזה ואנטיתזה. קודש וחול מתפצלים מקודש הקודשים. ואז יוצא שאם אתה מחבר את המשולש הדיאלקטי של הגויים עם המשולש שלנו, יוצא לך מעוין. כן? או אם תרצו שני משולשים אחד על גבי השני, זה יוצא מגן דוד. כן. מה?
יש תזה, יש
מה יצלם אותה. לא, לא תזה. יש המקור האחדותי שמתפצל לתזה ואנטיתזה.
אוקיי, ומה יש למטה?
אין כלום למטה. כבוד רבו, למד... מה? רגע, רגע, יש פה שאלה. זה מושך אותי, אתה יודע. טוב. כבוד רבו, למדנו מרב שבחול גנוז קודש גדול מהקודש הרגיל. ואיך זה מסתדר עם הנבואה, שהנביא מדבר בצורה בלתי, בתת, כתב, אמצעית, והנבואה הדבר הגדול ביותר. טוב, זה נושא שהוא לא קשור לכאן, זה קשור לפרק על הקודש הרגיל והקודש שבטבע, מלחמת הקודש והטבע, זה בקרך ב', והקודש הכללי פרק כף ג', כשנגיע לשם נדון בזה, בנדר. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד
תודה. כן, אתה צודק. כן, כן, צריך באמת סבלנות. נכון. כן. נו, 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 אני מקשיב. אני מלא סבלנות, הוא אמר לי שצריך סבלנות, אז אני מלא סבלנות. כן.
אמרנו שיש תזה, מקור אחד, אנטיתזה, נכון? אמרת שיוצא משולש.
אמרתי שהמשולש העברי, הוא מתחיל מן האחדות המקורית, שמתפצלת לשתי זרועות. הזרוע האחת התזה והזרוע השנייה האנטיתזה. המעוין זה אם אתה מצרף לזה את הדיאלקטיקה כפי שהגויים מלמדים אותה, שהם מתחילים מזה שיש תזה ואנטיתזה ומגיעים לסינתזה. עכשיו רק שאצלנו הסינתזה היא גילוי רטרואקטיבי של האחדות המקורית.
ודאי, יש פה
סינתזה, סינתזה, למטה. כן, אפשר, אפשר. וקודש הקודשים הוא השורש האחדותי. נכון. טוב, הלאה. אבל זה מה שאמרנו, אני לא מבין את הבעיה. טוב, בואו נמשיך. כל לימוד, אז אני חוזר עכשיו למשפט שהתחלנו ללמוד אותו. כל לימוד, כל התרוממות רוחנית, צריכים להיות בנויים על היסוד של ההרגשה הטבעית וההשכלה הטבעית. וההשכלה הטבעית עצמה, עם כל ההרגשות הטבעיות, במידה הטובה של מעמדן, כן, הרי יש הרגשות טבעיות דפוקות, אבל יש הרגשות טבעיות טובות, מוכרחות הן להיות בראשיתן, כן, כלומר, אתה מתחיל עם טבע, אבל זה לא סתם טבע, הרי הטבע יכול להיות גם ברברי ואכזרי. אז הן צריכות להיות בראשיתן נשתלות על יסוד קודש הקודשים. כלומר, ההכרה שהעולם של הקדוש ברוך הוא עולם אחד. וזה נותן ביטחון בהתהלכות עם הדרך ארץ. שהוא נושא בתוכו, כן, קודש הקודשים, נושא בתוכו את הנושא של הקודש ואת הנושא של החול. כן, קודש הקודשים הוא נושא שני נושאים. את החומר ואת הצורה, שזה בפילוסופיה למדו, חומר וצורה. בצורה עליונה, אידיאלית, באחדות מעולה. במחילה מהרב, הרבה ראשונים הבינו כהבנה פשטית שקדוש היינו פרוש. לדוגמה, הרוקח בפירושו לתפילה פירש, אתה קדוש שפרוש ומובדל מבני מעלה. נכון? כיוון שהקדוש ברוך הוא קדוש, לכן הוא פרוש. לא שקדוש הוא פרוש. אלא זה התולדה, כיוון שהוא קדוש, פרוש מאיתנו. אני לא מבינה, במה מתבטאת סגולת ישראל היום אם אין נבואה? במה אנו תורמים לעולם בסגולה שלנו נכון להיום? אנחנו נבואה מהלכת גם כשאין בנו נביאים. כי אנחנו מזוהים בתרבות האנושית בתור הצינור של הופעת דבר השם, בין היתר דרך התנ"ך, וגם דרך ההשגחה האלוהית המיוחדת בהיסטוריה הישראלית, שהיא זו שנותנת משמעות וכיוון להיסטוריה. טוב, עד כאן כן פרק מם ח'. מה עם פרק מם ט'? זה בפעם הבאה. שלום.